שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים. בספר מורה הנבוכים את רבנו מאור האומה רמב״ם. ספר מורה נבוכים, ואנחנו בחלק ראשון בפרק ב'. לעילוי נשמת. יולד בלולו. שהיום פקודת שנת השלום ונסתיים. כן, אם כן, אנחנו הגענו לפרק ב' של חלק א'. הקשה לי אדם מלומד לפני שנים קושיה מופלאה. עכשיו, זה שהרמב״ם מביא קושיה, זה לא בגלל שסתם מישהו הקשה לו קושיה ורוצה לענות, אלא בגלל שזה משרת את הרעיונות שהוא רוצה לקדם. אתם זוכרים שדיברנו בפרק א' על המושג צלם אלוהים, שזהה, פחות או יותר, לפי הרמב״ם, עם השכל. מה זה השכל, אגב? זה הרמב״ם לא נתן פה הגדרה, אבל באופן כללי, זה מה שמאפשר להבחין בין אמת ללא אמת, או בשפה של הראשונים, אמת ושקר. הקשה לי אדם מלומד לפני שנים קושיה מופלאה, ראוי להתבונן בקושיה ותשובתנו בתירוצה. ולפני שאזכיר את הקושיה ותירוצה, אומר, כבר ידע כל עברי כשם אלוהים, כלומר עברי הכוונה דובר עברית, כשם אלוהים משותף לשם ולמלאכים ולדיינים מנהיגי המדינות, וכבר בירום כלו סגיר עליו השלום, ונכון הוא מה שבער. כי אומרו, ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע, הכוונה בו העניין האחרון, אמר ודהון כרב רבין. ואחר הצעת שיתוף שם זה, נזכיר את הקושיה. טוב, אפשר להתווכח כמובן, יש כאלה שיגידו ויתם כאלוהים, כמו הקדוש ברוך הוא. למשל, רשי. רש"י אומר שהנחש אמר, מה זה ויהייתם כאלוהים? מן העץ אכל וברא את העולם. אז אתם תהיו בוראי עולמות, ויהייתם כאלוהים. זאת אומרת, לא כמו האונקלוס ולא כמו הרמב״ם, אבל בכל מקרה, זה לא כל כך משנה, כי הנחש, כשהוא מפתה, רוצה להעניק מעמד גבוה יותר לאדם, מאשר לפני אכילת עץ הדעת. לא יודע, לאכל מן, תראה, דברי הנחש לא חייבים להיות הגיוניים, הם צריכים להיות מפתים. כלומר, הנחש מציע לאדם לעלות מדרגה. בין שנאמר, כדעת הרמב״ם, שהמדרגה שמדובר עליה היא מדרגה אנושית, בסופו של דבר, מנהיגות. בין שנאמר כדעת רשי שזה מדובר על פיתוי להיות אלוהים ממש, בכל מקרה ברור שההצעה של הנחש היא שדרוג. אמר המקשה. מה? שדוברי העברית ככה הם מדברים. עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשעון אלוהים ישלם שניים לרעהו. אלוהים דיין. מה הבעיה? כלומר, השם אלוהים איננו מיוחד רק לקדוש ברוך הוא. מה אומר? הדיינים הם מנהיגי מדינות. כן. בקיצור, ואחר הצעת שיתוף שם זה, נזכיר את הקושיה. אמר המקשה, נראה מפשט הכתוב כי הכוונה הראשונה באדם שיהיה כשאר בעלי חיים ללא שכל וללא תבונה ולא יבדיל בין טוב לרע, וכאשר המרה הביא לו מריו את השלמות העצומה המיוחדת לאדם, והיא שיהיה לו כוח ההבחנה המצוי בנו, שהוא נכבד מכל העניינים המצויים בנו ובו מהותנו. כלומר, עכשיו האדם, אחרי שאכל מעץ הדעת, יודע בין טוב לרע, והנה זה תימה, שיהיה עונשו על מריו לתת לו שלמות שלא הייתה לו, והוא השכל. כלומר, מה שמקשה כאן אותו מקשה לרמב״ם, יוצא שאכילת עץ הדעת השתלמה, במקום שהוא יישאר כמו איזה חיה, הוא הפך להיות מבחין בין טוב לרע. נכון?
יצא מרווח.
כן, מה שנקרא חוטא נשכר. או אתגור אתגר, כמו קיבל שכר על מריו. מה? איפה זה כתוב? איפה זה כתוב מה שאמרת? המקשה יקשה לו מהמדרש, אלא פשט הכתוב. לא, כלומר, הקושיה היא במסגרת הפשט. מה שהבאת זה מדרש. אבל במסגרת הפשט חייב שגם לפשט יהיה איזשהו היגיון. זה השאלה. ואין זה אלא כי דברי האומר שאחד מבני אדם המרה והרבה לפשוע, ואז נלקח ונעשה כוכב בשמיים. יש במיתולוגיה היוונית על פרסאוס, כן, פרסאוס שהוא נהיה כוכב. וגם, מה? שט? מה?
בתרבויות אחרות.
שמה, מה, מה קרה?
עשו משט כוכב בשמיים.
עשו משט כוכב בשמיים? מי עשה את זה?
המצרים.
המצרים, אולי. כן.
אבל בדורנו, בסיסוריה. כן. היה תורס גדול, והיום
הוא... חובד, נכון. טוב. אז לא, זה קרוב שם בסדר. יש בכלל בסקולסטיקה, כלומר בפילוסופיה הדתית של ימי הביניים, היום מדברים על זה שאישרות הנפש זה בעצם להתחבר אל הכוחות השמימיים. אז זה בעצם להיות כוכב, בסופו של דבר. זו הייתה כוונת הקושיה ועניינה, ואם כי לא הייתה בנוסח זה. כלומר, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה הנוסח של הקושיה, אבל אומר הרמב״ם, זה מהותה של הקושיה. ואת אוזנך לענייני תשובתנו אנו, אמרנו. אז קודם כל הרמב״ם מתחיל במקום לענות להשתלח. זה מעניין. יש לו ככה איזה ירידה חבלז. אמרנו, אתה מעיין בהתחלת מחשבתו ורעיונו. כלומר, אתה שטחי. ומי שדימה שיבין ספר שהוא הכשרת הראשונים והאחרונים. כלומר, התורה. אתה חושב שאתה מבין את התורה? בעוברו עליו במקצת העיתים הפנויים מן המשתה והתשמיש. כמו שהוא עובר על אחד מספרי קורות הזמן, או על אחד השירים. אתה חושב שזה ספר היסטוריה, או ספר שירה? ככה אתה מסתכל על התורה, ספר ככה שכשיש לך קצת זמן פנוי מכל תאוות העולם הזה, אז אתה קצת עובר עליו. כנראה שזה היה מעמדו של השואל. זה כנראה. וגם יכול להיות שהוא מתכוון לרדת על אסכולה מסוימת, אולי אסכולת השליטים בעולם המוסלמי, שהם היו באמת שטופי זימה וכדומה. אז הוא אומר, תן דעתך והתבונן, כי אין הדבר כפי שחשבת בעיון ראשון, אלא כפי שהתברר לאחר התבוננות בדברים הללו. והוא. שהשכל אשר השפיע השם לאדם, שהוא שלמותו הסופית, הוא אשר ניתן לאדם לפני מריו, ועליו נאמר בו שהוא בצלם אלוהים ובדמותו. כלומר, בעצם האדם היה בצלם אלוהים, היה בצלם אלוהים ואיבד את צלמו. מה זה צלם אלוהים? שכלו. אבל איזה שכל? לא השכל הראשוני, אלא השכל האחרון. מה ההבדל בין שכל ראשוני לשכל האחרון? ראשוני הכוונה פוטנציאלי, או בשפה הקדומה יולי. ומה שאין כן, כאשר האדם קנה את המושכלות, אז הוא מושלם. עכשיו, בעולמנו אנו, שוב לפי הפילוסופיה של ימי הביניים, אדם נולד באמת לא שלם. האדם נולד טיפש. עיר פרא, אדם יוולד. אבל... אם הוא לומד, הוא נהיה חכם. ואם הוא לומד את המושכלות האבסולוטיות, הדברים הנצחיים, אז הוא מתאחד עם השכל העליון הזה, מה שנקרא השכל הפועל. קראו לזה השכל הפועל. ואז האדם הופך להיות חי חיי נצח. אבל זה דבר שצריך להתאמץ בשבילו. רק רגע. זה דבר שצריך להתאמץ בשבילו. אבל אדם הראשון כבר היה במדרגה האחרונה הזאת לפני חטאו. כן, מה אתה שואל? האם הרמב״ם חשב שגם הוא בכלל המשכילים הגדולים? אני מניח שכן. גם לעצמם, כן. זה די דומה, כן, זה די דומה לרעיון הזה, אם כי זה מרחב אחר לגמרי של מחשבה, מה שאמרו המקובלים, שהכלים נבראו מלאים. עכשיו, איזה מקובלים אמרו את זה? ועל הסולם, כן. טוב.
רגע, אז מה אתה עושה לרמב״ם?
מה?
רגע,
אז הוא קודם כל מסביר שבניגוד למה שחשב השואל, שהאדם לפני חטאו היה טיפש, ונהיה חכם רק אחר כך, אומר זה ההפך, הוא היה חכם, ולכן נקרא שנברא בצלם אלוהים, ואחר כך נהיה טיפש. למה? הוא נהיה רק יודע טוב ורע, ולא אמת ושקר. כלומר, הוא נפל מן המושכלות אל המפורסמות. אני אסביר למה הכוונה עוד מעט. אז עכשיו, אלא, כפי שהתברר, כן, והוא, שהשכל אשר השפיע השם לאדם, שהוא שלמותו הסופית, הוא אשר ניתן לאדם לפני מריו, ועליו נאמר בו שהוא בצלם אלוהים ובדמותו. ובגללו דובר עמו ונצטווה, כמו שנאמר ויצווה שם אלוהים וכו'. כי לא יהיה ציווי לבהמות ולא למי שאין לו שכל. זאת אומרת, מה שאומר הרמב״ם, אתה רואה שאלוהים דיבר עם האדם. ויצווה שם אלוהים את האדם למור, מכל עץ הגן, אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו, כי יום אכולך ממנו בו תמות. הנה, שיחה שלמה של הקדוש ברוך הוא עם האדם.
הייתם משמעות דיבר עם הדגים, אבל
בלי שאנחנו רגע, מה?
בלי שאנחנו רואים, מה זה הדיבור הזה?
זה נבואה. כלומר, הנבואה, כלומר, האדם הראשון נברא נביא. עכשיו, אנחנו, כדי להיות נביאים, צריכים לעשות מאמצים מיליונים. ובזמן האחרון, אין לנו נביאים, כבר זה 2400 שנה. אבל אצל האדם הראשון, רק נברא, מיד התנבא.
מה ההבדל בין נבואה לבין מחשבה? אנחנו לא יודעים מה זה נבואה. עכשיו, זה איזשהו משהו שאתה מרגיש אותו, שומע אותו.
רגע. השאלה שלך היא שאלה מעניינת, אבל זה לא משנה. איך שלא תגדיר נבואה? זה מראה שהאדם לא היה בהמה. זה מה שהוא רוצה לומר. אחר כך אתה יכול להתווכח מה זה סוג ההשגה הזאת שנקראת נבואה. אתה לא צריך להתנצל. אני רוצה להתנצל. מה, אני לא הסכמתי לענות לך שבוע שעבר? לפני שבועיים לא עניתי לך? מה הייתה השאלה? רק היה, תן לי לדבר איתו. אביאל, תן לי לדבר איתו. מה הייתה השאלה? נכון. 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 נכון, כי זה לא היה הנושא. כאן זה כן נוגע לנושא. לפי הרמב״ם, מה שהוא קורא שכל, זה כאשר הדעת כבר הושגה. דעת ידיעת האמת. ידיעת האמת. לא, יכולת הידיעה זה השכל הפוטנציאלי. זה מה שנקרא חשיבה. ויש השכל כאשר הוא השיג את מבוקשו, נקרא שכל. זה לא בשפה של הרמב״ם. בסדר?
מה זה במושכל זה
מפורסמות? אתה איתי או לא? מקובל? הבנת מה שאמרתי? מה?
יש פה הוא מתכוון שהאדם הראשון המדרגה שלו לפני זה שהיה לו יכולת להתחיל בינינו.
נכון, כי היה לו שכל בומבה. ואחר כך הוא נפל. לאן הוא נפל? אנחנו מיד נביא. אבל הראיה שהוא לא היה סתם בהמה, שאלוהים מדבר איתו, אלוהים לא מדבר עם הבהמות. מה אתה אומר?
הוא מדבר עם
דיבר עם הדגים,
ודיבר... לא
זוכר את זה. אה, זה תחליט, בסדר.
אבל הוא אומר, לאדמה, לתתי
הצפרים. הוא אומר, כן, תוצא, לא, הוא אומר, תוצא הארץ. תוצא הארץ, אפשר להגיד שהוא לא מדבר עם הארץ. עכשיו, לגבי הדגים, הוא ברך אותם. כן, ברך אותם, לא ציווה אותם. בסדר? אני עוד לא יודע. איך אני ידע מה ההבדל בין מוזכרות לפורסמות? אני אקרא, ואז אני ידע. מה? נכון. זה נקרא מושכלות. אני עוד לא יודע. כי אני עוד לא קראתי. אם אני אקרא את המשך הפרק, אני אדע. כן, מה אתה אומר? האם הקדוש ברוך הוא דיבר עם הדג של יונה? ויאמר השם לדג, נכון? אז הוא דיבר איתו לכאורה, אז הוא יוצא שזה דג מיוחד, דג נביא, נכון? אז הרמב״ם עונה על השאלה שלך בחלק ב' פרק ממחת. כן, כן, במורה נבוכים, חלק ב' פרק ממחת. בסדר? אבל אני אגיד לך בקצרה מה הוא אומר. הוא אומר שפעמים... פעמים רבות אנחנו מייחסים לשם בדיבור פעולות שבאות על ידי אמצעי, כגון ויאמר השם לדג. בסדר? מה אתה אומר? הוא הביא פסוק, ויצב השם אלוהים את האדם לאמור. הרי אם אלוהים מדבר עם מישהו, סימן שהוא נביא. זאת מדרגה גבוהה מאוד, לא מדרגת הבהמות. לא מצאנו שהבהמות מתנבאות.
זה מה שכותב כביכול את הדעה שלי מהבנים שאמרו שהבן אדם נולד פרה
וכל זה. זאת האמת. האדם נולד פרה, אבל האדם הראשון לא נולד פרה. זה בדיוק העניין. הוא גם לא נולד.
אבל האדם הראשון בעצם נולד
במצב
שהוא לא יכול להתקדם עוד.
הוא נוצר, לא נולד. נוצר במצב
שהוא לא יכול להתקדם.
אתה שואל שאלה יפה מאוד. אני חוזר על שאלתך. האם אדם הראשון הגיע למצב של C, של פסגה שאי אפשר לעלות יותר ממנה? זאת השאלה. אתה רוצה לענות במקומי?
לא.
לא, בסדר. התשובה היא שבוודאי הוא יכול היה למדרגה, להגיע למדרגה עוד יותר גבוהה. שהרי נאמר לו לקיים ציווי. יוצא שאם הוא היה מקיים את הציווי, היה מתעלה בעוד מדרגה. ואז הוא היה יוצא מגן עדן, הוא מגיע לעד... לא. לא, תרחם עליי, כן. הוא היה יוצא מגן עדן, הוא מגיע לעדן. עדן מדרגה יותר גבוהה, שנאמר, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. כיוון שחטא, במקום לצאת מגן עדן לכיוון העדן, יצא מהדלת השנייה לכיוון העולם, לכיוון העולם שלנו. בסדר? טוב. לא. אבל זאת הייתה שאלה בפשט הכתוב. בסדר? עכשיו, כן, מה אתה אומר?
אדם ללא נבואה יכול להגיע לאמת ושקר בעולם שלנו?
אדם שאיננו נביא. אבל הוא פילוסוף עליון, יכול להבחין בין אמת לשקר.
היו?
כן, ודאי שהיו. כן? למשל, שלמה המלך.
כן. אפשר לומר שהאדם משתנה מצד הרצון, לא מצד היכולת?
לא הבנתי את שאלתך.
כשהוא נברא, היה לו את כל היכולות לעשות הכל. פשוט לא יכל לעשות את זה, כי הוא לא ידע מה לעשות. אז השינוי של הרצון...
זה לא מה שאומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר שכאדם הראשון נברא, הוא נברא שלם בשכלו, ולכן נאמר עליו שהוא היה בצלם אלוהים. בסדר? וכי בשכל יבדיל בין האמת והשקר, וזה היה מצוי בו בשלמותו ותמותו. אבל הטוב והרע, כלומר שזה יודע הטוב והרע, הוא במפורסמות, לא במושכלות. מה זה מפורסמות ומה זה מושכלות. מושכלות הכוונה דברים שהם, שאתה אומר עליהם אמת. ומפורסמות זה דברים שאתה אומר עליהם טוב. טוב זאת הכרה סובייקטיבית. למשל, האם להיות ללא בגדים עירום זה שקר? לא, זה רק רע. כלומר, האדם מתבייש בעירומו ולכן הוא לובש בגדים, נכון? אבל באופן אובייקטיבי אבסולוטי, אין שום רע בלהיות עירום. נכון? כלומר, אין שום רע בזה. זה רק בגלל שבתוך האדם נכנסה איזושהי פונקציה נוספת של הכרה סובייקטיבית, אז הוא מתבייש בעירומו, ולכן הוא עכשיו יודע טוב ורע, ואז הוא מתלבש. כן, מה אתה אומר? אז זה מה שהוא אומר כאן. אבל הטוב והרע הוא במפורסמות, לא במושכלות. מפורסמות זה הדברים הסובייקטיביים, ההכרה הסובייקטיבית, שכוללת בתוכה גם את ההכרה המוסרית. מוסריות, זאת המדרגה הנמוכה של האמת ושקר. מושכלות, כפי שאמרנו בערך ארבע פעמים בשיעור הזה, הכוונה לידיעת האמת לעומת מה שלא אמת. ואז הוא הביא לך דוגמאות. כי שקר בעברית מודרנית זה הכוונה, זו פעולה מוסרית, פעולה של רוע. אז זה נכון שבימי הרמב״ם המילה שקר זה זהה ללא אמת. אבל כשאני מדבר מחוץ לטקסט, אני אומר לא אמת כדי שזה יותר ברור. הנה, הוא מסביר ככה. לפי, שאין אומרים השמיים כדוריים טוב והארץ שטוחה רע. אלא אומרים אמת ושקר. כלומר, השמיים כדוריים זה אמת. הארץ שטוחה זה לא אמת, או אם תרצה שקר. זה במושכלות. זה במושכלות. זה שייך לתחום המושכלות. חוץ מזה הוא אומר דבר לא נכון, אגב. הוא חשב שהשמיים כדוריים, היום אנחנו יודעים שאין דבר כזה שמיים כדוריים, אבל בסדר. אבל לפי האסטרונומיה של ימיו, כן. מה אתה אומר? נכון, גם, נכון. וכך בלשוננו אומרים על הנכון ועשיו אמת ושקר, ועל הנאות והמגונה טוב ורע. ובשכל ידע האדם האמת מן השקר, וכך הוא הדבר בכל העניינים המושכלים. וכיוון שהיה, אדם הראשון, בשלמות מצביו ותמימותן, והוא עם תכונותיו ומושכליו אשר בו נאמר מחמתם ותחסרהו מעט מאלוהים, לא היה לו כוח שמתעסק במפורסמות כלל, ולא השיגן עד שאפילו היותר מפורסמת במידות לגנאי והוא גילוי הערווה, לא היה זה רע בעיניו ולא הרגיש את גנותו. וכאשר חטא, ונטע אחרי תאוותיו הדמיוניות ותענוגות חושיו הגופניים, כמו שאמר כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים, נענש שנשללה ממנו אותה ההשגה השכלית. אז זאת אומרת שהוא ירד במדרגה, בניגוד לדברי המקשה. ולפיכך, המרה את הציווי אשר מחמת שכלו נצטווה בו, ונקנית לו השגת המפורסמות, ושקע בהבחנת הרע והטוב.
כאילו העונש הוא גלום בתוך, בתוך המעשה.
בדיוק, כלומר, הוא אומר, החטא האמת היא זה לפני הציווי. גם לפני נטייה, העבירה, לפני העבירה. עצם הנטייה אל התאווה, לעומת הציווי שהוא השיג בשכלו, לפני כן הוא הבין בשכלו שלא צריך, שלא טוב לאכול, שזה רע, שזה שקר, מה, לאכול מעץ הדעת, ואז הוא נהיה עכשיו אחד שנמצא בעולם סובייקטיבי, שבו הוא צריך לשאול איך הוא מתלבש. בסדר? הוא נטע אל התאווה, הוא החליט לנטות אל התאווה.
אולי היה שלם,
או שתאווה... הוא היה שלם בשכלו, והחליט לנטות מן השכל אל התאווה. כלומר, יש פה רצון.
וזה רע?
וזה רע, כיוון שהוא יורד ממדרגתו. לרדת ממדרגה, זה רע.
זה שהוא הלך, התאווה שלו זה רע?
לא, זה שהוא... האם זה שהוא הלך אחרי התאווה זה רע? זו שאלה מעניינת. כלומר, היה לו לפי זה בחירה חופשית, והוא יכול היה להחליט שהוא רוצה לרדת ממדרגת המושכלות למדרגת המפורסמות. כלומר, הוא נענש במה שהוא בחר. עכשיו, זו שאלה, מה הייתה הסברה שלו? אז לא, אז זהו, יש בזה כל מיני דעות. המעניין, הרב אליהו דסלר, בספר מכתב מאליהו, טוען שכוונת אדם הראשון הייתה להרחיב את להגדיל את המרחב של הבחירה החופשית שלו. כן, ככה הוא אומר, בספר מכתב מאליהו, אחד מגדולי ההוגים, אפשר לומר, בחברה החרדית, הוא אומר שאדם הראשון רצה להגדיל את מרחב הבחירה שלו. יש קצת, אבל קטנה יותר. הוא בוחר לרדת אל המפורסמות, זה כן נמצא. עכשיו יש, אפשר לומר, אם מסוים להעמיק קצת יותר מההסבר הזה, יש לנו כלל, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אם כן, אומר לעצמו אדם הראשון, כדאי להיות בעל תשובה. החטא ואשוב. כי זה מדרגה יותר עליונה מאשר מי שהוא צדיק גמור, שזה מדרגתו הראשונית. זה תגיד לאדם הראשון.
מה הרמב"ם יגיד על זה?
מה?
מה הרמב"ם יגיד על זה?
הרמב"ם לא אומר. לא אומר כלום. יכול להיות שהוא יסכים. אין ככה. יש הרבה סוגיות קרדינליות שבהם הרמב״ם שותק. במקומות שהיינו רוצים מאוד שיגיד לנו את דעתו. זה אחד מהם. מה? יכול להיות, אבל פה הוא לא אומר. הוא רק אומר שהאדם הראשון ירד מדרגה. כלומר, אמת ושקר זה מוחלט, טוב ורע זה יחסי.
אפשר להמשיך את המצב שלפני אחר, אדם הראשון. כאילו
היכולת השכלית
שלו
אתה בהבחנה
גם בענייני מוסר של אמת ושקר?
לא, הוא אומר שהוא לא ידע, הוא בכלל לא התעסק בשאלה אם הוא לבוש או לא.
לא,
אבל
זה היה המושגים של אמת ושקר, לא
טובה, אבל היה לו יצרים ותאוות עדיין לפי הזמן הזה. השאלה היא, לא, יש לו יצרים ותאוות, השאלה האם הוא מחליט להיכנס, כלומר שמרכז התודעה שלו תהיה בעולם של התאוות, או שמרכז התודעה שלו תהיה בעולם של האמת והשקר. יש לו יכולת, השאלה אם הוא ישתמש בה. כל זמן שהוא עוסק במושכלות, הוא לא משתמש ביכולת הזאת. כלומר, בעצם האדם הוא דו מוקדי. יש לו מוקד שכלי, יש לו מוקד, אפשר לקרוא לו רגשי. משהו, או שיש לו שתי נפשות. בסדר? כן.
מה שפה כותב זה ש...
מה?
רגע, לא היה זה רע בעיניו ולא הרגיש את גנותו, כלומר הוא היה חופשי לפני החטא, כביכול.
מה לא, הוא לא היה חופשי, היה עירום, אבל זה לא אכפת לו.
נכון, ואז קרה החטא, כן? ואז הוא פתאום רואה שזה לא בסדר, רואה את הטוב ואת הרע, כביכול.
טוב ורע, שזה מדרגה נמוכה יותר.
אז אני שואל, למה זה חטא? הוא התקדם קדימה, הוא היה במקום מסוים, והוא עבר ל...
אבל אנחנו היינו מעדיפים שלא יזדקק בכלל לשאלות האלה.
אבל זה מחויב המציאות שזה קרה.
לא, זה לא מחויב המציאות שזה קרה, זאת החלטה של...
זה מה שהוא בחר,
זה לא מחויב המציאות.
לא, מאחר וזה קרה,
זה אומר שזה היה ניצול של אחת האופציות.
אז למה
נקרא
לזה
חטא? כי אתה עושה כאילו שאני הסכמתי איתך, ואני הרי לא הסכמתי איתך. אז אתה מנסה להכניס לי לפה משהו שאתה אמרת.
לא, זה לא מתיישב.
אתה אומר שמכיוון שזה קרה, זה היה מוכרח. וזאת מיניין לך.
לא, אז
מה? אם מישהו בוחר בין שתי אפשרויות, תגיד, הוא יתלבט, האם לאכול תפוז או תפוח? כן? אם הוא אכל תפוז, זה סימן שהוא היה מוכרח לאכול תפוז. לא נכון, הוא יכול היה לאכול תפוח.
מוסרית לדורות.
אז יש לזה השלכה מוסרית לדורות. So what?
זה... אנחנו לומדים מזה. זה...
אנחנו לומדים מזה, ואז מה? אבל זה שאמרת שזה היה מוכרח, זה לא נכון. בכלל, מהלכי ההיסטוריה בכלל, הם לא הכרחיים. למשל, אם נפוליאון לא היה מחליט לכבוש את רוסיה, אז יכול להיות שהממלכה שלו הייתה מחזיקה מעמד.
אבל
אבל הוא הלך לרוסיה, החורף הגיע, הרג לו את הצבא, הפסיד את השלטון. יכול היה להחליט שהוא לא כובש את רוסיה. אתה מתכוון בחירה חופשית. זכות בחירה זה, מש, זה מושג משפטי. האם יש לי זכות להצביע לכנסת או משהו כזה? בחירה חופשית. התנצלותך התקבלה. האם לאנושות יש בחירה חופשית? תלוי. לפי הרמב״ם, לכלל אין בחירה, לפרט יש.
ולפי מי לא?
לפי מי לא? לפי מי שחושב שאין בחירה חופשית בכלל. למשל, האסלאם. בסדר? הכלל לא בנוי מהפרט. הכלל זאת נשמה קולקטיבית שהפרט מממש אותה.
אבל רגע, אתה אמרת שלכלל יש זכות בחירה.
אין זכות בחירה. זכות בחירה זה מושג משפטי, כגון למשל הזכות להצביע לכנסת. בחירה חופשית. לכלל... לא, נפוליאון הוא לא כלל, הוא פרט. נפוליאון הוא אדם פרטי. למה הקדוש ברוך הוא ברא מרחב שבו יש אפשרות של החטא? לפי הרמב״ם, האפשרות של החטא באה מהחיסרון הדבק בחומר. מה? לא, זה נתון לפי הרמב״ם. כלומר, השאלה היא כזאת, האם זה שיש לאדם בחירה חופשית, האם הדבר הזה הוא מעלה או חיסרון? בינתיים קיבלתי ארבע תשובות. מישהו אמר מעלה, מישהו אמר חיסרון, מישהו אמר לא זה ולא זה. יש מן הסתם, ויש פה גם רוב דומם שמפחד לדבר. בקיצור, השאלה האם הבחירה החופשית היא מעלה או חיסרון, קשורה לשאלה בכלל האם האדם עליון מן המלאכים או לא. מה אתה אומר? אם לא הייתה לנו בחירה חופשית, אז מה היינו? היינו ירקות. היינו קרובית. נכון? או מלאך. רבנו סעדיה גאון שואל שאלה יפה. למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם נפש וגוף? וכי לא היה יותר טוב שיהיה נפש בלבד? עונה רב סעדיה גאון, יש לו חוש הומור לא קטן, הוא אומר, אם הוא היה בורא אותו נפש בלי גוף, אז הוא לא היה אדם. מה? כן, כלומר, עכשיו, אני חושב רוצה לחזור לדיון, הוא דיון חשוב. האם זה שיש לאדם בחירה חופשית, האם זה מעלה או חיסרון? תשובה. מזה 500 שנה בערך, רווחת בישראל הדעה, שבחירה חופשית היא מעלה באדם. למשל, מאוד בולט אצל רמח"ל, בספר דרך השם, הבחירה החופשית היא מהות האדם אפילו. זה הדבר העילאי, כי זה מה שמאפשר לו לקנות את זכות הקיום שלו על ידי בחירתו בטוב ודחייתו את הרע. זאת הדעה המקובלת היום ביהדות באופן כללי. אצל הרמב״ם זה לא כך. אצל הרמב״ם הבחירה החופשית איננה מעלה אלא להפך, חיסרון. למה? כי אני עשוי, גם אם לא בחרתי ברע, אני עשוי לבחור ברע. אז זה סימן שאני פחות נעלה מהמלאכים למשל, שתמיד בוחרים רק בטוב.
כי הרע קיים בארסנל הכלים שלי בעצם.
מה?
כי הרע קיים בארסנל הכלים שלי.
בדיוק. עצם זה שיש לי יכולת. גם אם אני לא אשתמש ביכולת הרעה הזאת, אבל עצם האפשרות שלי לבחור ברע זה חיסרון מסוים. מה? המהר"ל לא סותר את זה, המהר"ל חושב הפוך. שהבחירה החופשית היא מעלה באדם. נכון, אבל היא המאפשרת לי לקנות זכות קיום. כלומר, בזה שאני בחרתי בטוב ולא ברע, אני קניתי לעצמי מעלה מכוח עצמי. וזה דבר עליון. זו דעתו של רמח"ל. גם של המהר"ל, לא יודע מאיפה לקחת שזה המהר"ל, כן. אם זה מעלה או חיסרון, זה סתירה. אם אחד אומר זה מעלה והשני אומר זה חיסרון, זו סתירה. נכון. עכשיו, העניין הוא כזה, שאצל הרמב״ם, מה שחשוב זה ההשכלה, שאתה משכיל את האמת. אם יש משהו שיכול למנוע ממני להשכיל את האמת, אז הוא חיסרון. כיוון שהבחירה החופשית מאפשרת לי לנטות אל הרע ולהתרחק מן האמת, היא חיסרון. לפי הרמח"ל, מה שחשוב זה הזכות. כיוון שעל ידי הבחירה החופשית אני קונה זכות, זאת מעלה. זה עניין של הגדרה, וזה...
כמו שאתה תגיד שבמעלות זה מינוס 50 מעלות, בעצם זה מינוס 223 מעלות.
נכון, בסדר, זה לא אותה פעולה, נכון, השאלה אם הפעולה הזאת, היכולת לעשות את הפעולה הזאת של הבחירה, האם זה מעלה או חיסרון, זה כבר, זה בגלל שזה אותה פעולה, שתי דעות נוגדות. כן.
אז מה שהוא קיבל אחרי החטא זה את הבחירה
החופשית? לא, מה שהוא קיבל אחרי החטא זה הסובייקטיביות. הוא כבר לא משיג את האמת. אבל בחירה חופשית הייתה לו גם מקודם.
זה אומר שהרבב סובר שהאדם הראשון מלכתחילה נוצר פגום.
לא. כן, כל אדם, כן, גם האדם המושלם ביותר יש לו פגם, שזה האפשרות לנטות אל הרע. מה, למה הוא לא מושלם? אדרבה, המלאכים למשל, המלאכים אין להם שום נטייה אל הרע, והם מושלמים יותר מן האדם. יש להם שלמות אדירה. כלומר, אתה הולך לפי דעת רמח"ל, שלפי רמח"ל זה שאני לא יכול לקנות את זכות הקיום זה חיסרון, ולכן אתה לא מקבל את דעת הרמב״ם. יפה, הבנת שיש סתירה מהותית בין הרמב״ם לרמח"ל. יפה. הגענו סוף סוף למשהו. כן, מה אתה אומר?
יש בתורה כתוב על המלאכים
אני חוזר על שאלתך המופלאה. אתה אומר, כתוב בתורה במפורש שבני האלוהים, כלומר מלאכים, באו אל בנות האדם, כלומר הם נטו אחרי התאוות. כי אתה מסביר שבני האלוהים זה מלאכים. אתה חולק על אונקלוס ועל הרמב״ם.
וגם הרש"י.
ועל מלבי.
וגם הרש"י.
ועל רש"י. זו מחלוקת, איך להבין את הביטוי בני האלוהים. מה? שאנשים בעלי המעמד הגבוה היו מנצלים את הנשים של המעמד הנמוך. ככה מתרגם אונקלוס. כן, מה אתה אומר? כן, אבל אתה, לא, אבל לכן הוא עבר למרחב התאווה. לא, הוא אפשרי על פי הבחירה.
אז אין בחירה.
לא, זה... רגע. אתה טוען, אתה טוען כדעת אפלטון, שמי שיודע את האמת לא יחטא. זה מה שאתה אומר. אני מבין. אז זאת אומרת, אתה אומר כדעת אפלטון, שמי שיודע את האמת לא ייתכן שיחטא. מי חולק על זה? אריסטו. אריסטו אומר שהמציאות מוכיחה בניגוד לדעת אפלטון, טוב, אפשר להתווכח האם הוא צודק או לא צודק, אבל הרמב״ם כנראה סובר שידיעת האמת עדיין איננה מונעת את האפשרות של החטא, של התאווה. ברגע שהוא נפל לתאווה, אגב, זה מעניין, הרב חרלאפ שואל שאלה דומה לשאלה שלך, הוא אומר, ידוע שעבירה גוררת עבירה, אבל מה גרם לעבירה הראשונה? כן? הרי אדם עובר על מצוות לא תעשה. אומר, הרב חרלאפ, זה מתחיל מביטול עשה. ביטול עשה גורם לאדם בסוף לעבור על לא תעשה, ומשם עבירה גוררת עבירה. רגע, יש ביטול עשה. עכשיו, יש גם, אתה יכול לשאול, ומאיפה באה העבירה על הביטול עשה, של ביטול עשה? זה מתחיל מעבירה בשוגג, שהופכת אותו לעובר במזיד. בסדר? מה? עבירה בשוגג זה בגלל שבמציאות אנחנו יכולים לשגוג. בסדר? מובן? הבחירה היא לא רעה, אבל היא לא מעלה. עכשיו, יש בכל זאת מקום אחד ברמב״ם שמשתמע קצת אחרת מה שאמרתי. זה בספר שמונה פרקים, בפרק השמיני, שם הרמב״ם מדבר על, על הפסוק, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ואתה פן ישלח ידו. נכון? אומר הרמב״ם, מה זה כאחד? הן האדם היה כאחד שהוא מיוחד. במה הוא מיוחד? שהוא היחיד מבין כל הנבראים שמתחת לגלגל הירח, שיכול לבחור בין טוב לרע. ביחס לכל מה שתחת גלגל הירח, כן.
הוא מבטא מציאות, זה לא הרבה חיובי
בעיני. כן, אבל הוא בכל זאת אומר מיוחד. מיוחד, זה משתמע קצת לשבח. כן. כי הרי הרמב״ם רואה גם בבחירה החופשית את היסוד של האחריות המוסרית. אם אין לי בחירה חופשית, אין לי אחריות מוסרית. כן. כן, נכון. כל עבירה בעצם מחייבת מיטה. כן, זה מה שהגמרא אומרת, מלכות במקום מיטה עומדת. אומר רש"י, היה צריך שאם אדם עבר על רצון קונו, שיהרגו אותו. נכון? הקדוש ברוך הוא אמר, לא עשית מה שהוא אמר, חייב מיטה. אלא מה? התורה ריחמה. והמירה את ה... באמת בשקר זה עולם מוחלט. למשל, במדבר, כשבני ישראל היו במדבר, הם חיו בעולם אבסולוטי. על כל פיפס, אש מת השם אוכלת אותם. כן? אנחנו חיים בעולם יותר יחסי. כן?
שזה עולם יותר בריא.
אתה רגיל לעולם הזה. כן, מה אתה אומר?
מתי האדם נהיה
סובייקטיבי ולא מוחלט? ברגע שהוא אכל מעץ הדעת. טוב העץ למאכל זה לא עבירה. לומר שהעץ טוב למאכל זה נטייה אל התאוות. לנטות אל התאוות זה לא עבירה. כן. זה מעניין. אני חושב שהוא לא יכול לדעת. אדם לא יודע דבר שהוא לא חווה. שיקרה כן. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, ביום אכולך ממנו מות תמות. מה זה אומר, מה זה למות, הוא לא יודע.
התאווה כאילו גוברת את זה.
התאווה יוצרת את האפשרות לעשות את העבירה. אפשר להגיד סקרנות. טוב, זהו.